שלום חברים, מה נשמע? מה נסגר? פרק נוסף של מה נסגר ברלין. אני יודע, חלקכם קצת כועסים עליי כי דילגתי על פרק שבוע שעבר. הייתי בביקור בארץ ולא הצלחתי להוציא את הפרק לפועל, למרות שנורא רציתי, נורא ניסיתי, זה פשוט לא הסתדר. אז תודה לאלו שרשמו ושאלו אם הכל בסדר איתי, או יותר נכון, למה לא יצא פרק. אז הכל בסדר, והשבוע אנחנו נפצה על זה בפרק, פרק סקירה קטן של מה קרה בשבועיים האחרונים, מה נשתנה באפריל, ושיחת היום, כמובן, הקונגרס הפרו-פלסטיני שמתרחש בסופש הזה בברלין. זה שולט בכותרות מזה כבר כמה ימים למען האמת, אז נעשה סקירה קטנה של זה כדי שנדע במה מדובר, כלומר, למה לצפות, מה קורה בפועל ואיך לגשת לנושא הזה בכלל. אבל לפני שצוללים לנושא הזה, אנחנו נעשה סקירונת קצרה של הרבה החלטות רובן כלכליות שהתחילו, שנכנסו לפועל בראשון באפריל, כאשר אלו החלטות שהתקבלו בתחילת השנה, חלקם התקבלו בשנה שעברה, אבל הרבה מהם סיכרנו בפרקים קודמים, לא בפרק אחד, אלא בכמה פרקים בנפרד. אז עכשיו פשוט נעשה ריכוז קטן, כי כידוע לכם, השנה הכלכלית מתחילה באפריל. אז לכן גם החלטות כלכליות כאלה או אחרות מתחילות גם הן באפריל, ואז נעבור לעוד כמה נושאים אחרים, ויהיה פרק, אני מקווה שיהיה פרק קליל ונעים להאזנה. אז בואו נתחיל עם פרק מספר 24. שמי אלירן, התאריך הוא 12 באפריל, ואנחנו מתחילים במה נסגר ברלין. אז בפינתנו זו של מה נשתנה, בכל זאת, פסח החודש, אני אעדכן אתכם שהחל מהראשון לאפריל, ההחזקה מעל גיל 18 של קנאביס היא סוג של חוקית. למה אני אומר סוג של? כי יש כל מיני התניות, משקל מסוים, שימוש מסוים, אסור למכור, אסור להתעלך עם יותר, עם אותר כמות בבית, אבל לא כמות הלחם ברחוב. יש כל מיני התניות, אבל הכותרת היא שבראשון באפריל, או החל מהראשון לאפריל, אפשר לעשן באופן חוקי עם הגבלות מסוים. אז זה נכנס לפועל החודש. מה שעוד התחיל החודש זו עלייה בעלויות החימום. המס על גס וחימום חזר מהתעריף המוזל, אם אני לא טועה זה היה 7%, ל-19% הרגילים במרכאות. זה אומר שאנשים יצטרכו לשלם יותר בעבור החימום של הבתים, אבל למזלנו אנחנו נמצאים בדיוק בפתחו של הקיץ, והימים נהיים חמים יותר, אז זה משהו שאנחנו נרגיש רק לקראת החורף. אולי דברים השתנו עד סוף השנה, אבל קחו בחשבון שאם אתם מחממים את הבית החודש, כנראה שזה יעלה יותר ממה שעלה חודש העבר. עוד מה שהשתנה בתחילת החודש, אלו ההקצאות או התשלומים החודשיים, הקינדרגלד, לזוגות שנולד להם תינוק החל מהראשון לאפריל הלאה. אז יש מספר, יש רף מינימום או רף פקסימום, שמי שמסתכר זוג או ההאוסהולד שמסתכר מעליו, לא זכאי לקצבה החודשית הזו. אם אני לא טועה, מדובר ב-250 יורו לילד, אולי זה 200, אני לא בטוח, אבל אני כן זוכר שהסכום להכנסה לבית עמד על סביבות ה-130 אלף יורו. כלומר, מה שזה אומר, אם אתם, נולד לכם תינוק או תינוקת, אחרי הראשון לאפריל, ואתם מכניסים ביחד כהאוסהולד, כבית, יותר מ-130 אלף יורו, כנראה שאתם לא תהיו זכאים לקינדרגלד. זה משהו שטוב לדעת, אני בספק אם זה משנה החלטה כזו או אחרת, אבל בעיקר זה מבאס. כי אני חושב שהם קבעו את הרף נמוך מדי, כלומר, בסדר, להרוויח 130 אלף יורו כהאוסהולד זה לא מעט, זה אמור לקלקל את רוב ההאוסהולדים, אבל אני חושב שזה נועד להקל או למנוע משפחות שמסתחרות במיליונים בשנה, ואז הם באמת לא צריכים את ה-250 יורו חודשיים האלה, אבל לקבוע את הרף ל-130 אלף, אני חושב שהיו צריכים להתחיל גבוה יותר, משמעותית, ואז לראות איפה הדברים עומדים, ואז אולי להוריד את זה שוב, כדי לראות את המספרים. אבל ממשיכים הלאה, גם בהקשר של תינוקות, חופשת הלידה, שוב, לתינוקות שנולדו אחרי הראשון באפריל, עד כה ההורים יכלו לקחת חופשת לידה ביחד, במקביל, כאשר כעת זה מוגבל לחודש. וזה כדי שלעזור לחברות ולבתי העסק לשמור את העבודות, או לעזור, קודם כל, לעזור להורים לשמור את העבודה שלהם, כן? או הסבירות שהם יאבדו אותה. ומנגד גם כדי שבעלי עסקים יהיה להם יותר קל להחזיק את העבודה בעבור העובד, כי זה גם לא חוקי. או יותר נכון, כאשר עובד יוצא, עובדת יוצאת לחופשת לידה, התפקיד שלה אמור להיות שמור לחזרתה, כמובן עד גבול מסוים, או יותר נכון שהיא חוזרת, זה לא תקף עד אין קץ, אבל לצורך העניין זה כן יוצר החלפה על חופשת לידה, כולנו מכירים את זה, אז כרגע פשוט אם פעם הורים יחתו לצאת לחופשת לידה במקביל, שניהם לכמה חודשים, בתשלום לא מלא, אבל תשלום עדיין כמעט מלא, אז עכשיו זה יהיה תקף רק לחודש, כנראה לחודש הראשון, וזה בעיניי זה הגיוני, תרגישו חופשים להביע גם את דעתכם. עוד יוזמה שהתחילה בראשון באפריל, זו תוכנית שנקראת Qualifizierungsgeld, שזה בעצם הכשרה נוספת לעובדים כדי או לשמר או לשפר את תנאי העסקתם, או פשוט ללמוד מיומנויות חדשות שיעזרו להם בתפקיד הנוכחי או בתפקידים אחרים. אבל זה פשוט הכשרה כדי לשמור את הידע של אותו עובד up to date, ואני לא בטוח לגבי השכר לימוד, אם בכלל יהיה, צריך לבדוק את זה, אבל לצורך העניין זה אמור לבוא לרווחתו של העובד וגם לצמיחתו, ואני מניח שזה יהיה מסובסד אפילו מאוד, אבל תדעו שזה גם מתחיל החודש. זה יותר רלוונטי להורים או למבוגרים הצעירים. יש סיוע בעלות הנסיעות לאנשים שעושים התמחות. כמובן, זה לא רק לאנשים צעירים, כל אדם בכל גיל שעושה התמחות אמור לקבל סיוע בכך שאם ההתמחות היא רחוקה ממקום המגורים, אז יש סיוע מסוים בביקורים, כדי שתחושת המרחק לא תהיה כל כך קשה, אז זה גם סיוע נחמד. עוד יוזמה מעניינת לסטודנטים זה הדוצ'לנד טיקט. שוב, גם זה וגם הקודם רלוונטי מתחילת אפריל. סטודנטים יכולים עכשיו לנסוע בגרמניה בתחבורה ציבורית בתעריף חודשי נמוך משמעותית יותר. לא מציינים פה מספר, אבל אם עד כה הייתה הנחה לסטודנטים, אז עכשיו היא תהיה אפילו גדולה יותר, אז זה כבר נשמע טוב. מבחני התיאוריה יהיו קשים יותר מאפריל, יש עכשיו בבנק השאלות עוד 60 שאלות. אני אישית אף פעם לא עברתי תיאוריה פה, אז אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל זה רק אומר להורים לילדים שעכשיו לומדים נהיגה, או לכם ששכחתם להמיר את הרישיון בחצי שנה הראשונה, אני לא טועה, וצריכים לעבור עכשיו מבחן ותיאוריה, אז זה רק אומר שהתיאוריה תהיה, היא לא תהיה קשה יותר, פשוט בנק השאלות יהיה גדול יותר, כלומר, יהיו פשוט יותר שאלות לבחור מהן. גם כן, החל מאפריל, מסוף אפריל, אמזון משנה את מדיניות ההחזרה שלה. זה לא ביג דיל, זה לא חדשות, זה לא breaking news, אבל זה פשוט, חשבתי שזה יעניין אתכם. אם פעם יכולנו בנוחיות להחזיר לאמזון אחרי 30 יום, ובמקרים מסוימים אפילו הרבה יותר, כמו לקראת החגים, חג המולד וכדומה, אז עכשיו הם מיישרים קו עם החוק, ופשוט הם הופכים את זה ל-14 יום. כלומר, אם וכאשר אתם מזמינים מוצר מאמזון, וזה לא בשבילכם, אל תהיו שעננים. מניסיוני, יש לכם גם הרבה זמן עד שאתם שולחים את המוצר, אז בסופו של יום, זה לא 14 יום, זה 14 יום להגיש את הבקשה להחזר. וידיעה אחרונה לנהגים שבינינו, מ-15 באפריל, הם מתחילים בבליצר מרתון, מה שזה אומר שבמשך שבוע אחד, בין ה-15 ל-21 באפריל, תהיה עקיפה מוגברת משמעותית לכל מה שקשור לדוחות מהירות, בתוך העיר, מחוץ עלה, ובמיוחד באזורים שמועדים לפורנות. כלומר, אם אתם מכירים רחובות מסוימים, רחובות של 30 קמ"ש, וכולם שם נוסעים 50-60, אז תהיו בטוחים ששם השוטרים יתמקמו. שוב, הטענה היא שזה לא בשביל להגדיל את הקופה, זה לא בשביל הדוחות, זה בשביל רווחת או ביטחונם של המשתמשים בדרך, מה שנקרא. אז תקחו בחשבון ששבוע הבא תקשיבו למה שווייז אומר. לאלו שהווייז עובד להם, כן? למי שחזר מארץ לאחרונה, ווייז זה פריבילגיה. אנחנו לוקחים את הווייז כמובן מאליו. גם רחובות שאנחנו מכירים, גם אזורים שאנחנו מכירים טוב מאוד, התרגלנו לנסוע בהם עם ווייז. וכאשר לוקחים לנו את הווייז, זה הופך להיות קשה יותר. אז בואו ונעריך את הווייז ואת הגוגל מאפס וכל אפליקציה שאתם משתמשים בשביל לנווט בה. זו הייתה סקירה קצרה של מה נשתנה באפריל. אני רק אוסיף על זה משהו קטן. עליית שכר המינימום תיכנס לפועל החל מהראשון למאי. נכון לעכשיו, שכר המינימום עומד על 13 יורו, ושכר המינימום יעלה ל-13 יורו ו-69 סנט. מה שזה אומר זה שאומנם ההבדל לא משמעותי במיוחד, זה עלייה של, מה זה, 5-6%, אבל למי שעושה הרבה שעות זה משמעותי, כמו גם אם אתם אלו שמעסיקים עובדים בשכר מינימום, אז אתם צריכים לדעת את זה, וגם להתכונן לזה. אז זה גם, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, זה קורה בשתי פעימות, כאשר הפעימה הראשונה נכנסת לפועל כרגע, הפעימה השנייה, אם אני לא טועה, לקראת סוף השנה, מה שבטוח יהיו דתקונים על זה, אז אני אתקן אתכם גם. ועכשיו נעבור לנושא שממש שולט בכותרות, שהוא הקונגרס הפלסטיני. מה זה אומר? זה נושא שהוא קצת טעון, לא רק לנו אגב, זה גם הצורה שבה הם עושים את זה, הם יש, מצאתי מסמך פה שמפרט קודם כל מה זה, מאיפה זה הגיע, ומי היוזם, ומי הדוברים שהם צופים שיגיעו, והעובדה שהם את המיקום חשפו רק הבוקר, היום יום שישי, 12 באפריל, הקונגרס מתחיל היום, אז הכל היה נורא סודי, וזה לא מטעמי הבטחה שלהם, זה כדי שלא יעצרו אותם. ישנה ביקורת ציבורית גדולה מאוד, גם מצד ראש העיר, וגם מצד כל מיני אנשים בולטים, לגבי החוסר נסבלות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של עצם הקיום הקונגרס הזה, ועוד בברלין. מגיעים אנשים מכל רחבי אירופה, כולם, ממה שאני ראיתי את השמות, וכמובן גם מסבירים עליהם, שונאי ישראל קרייריסטים, אבל לפי איך שזה נראה, זה לא מדובר פה על פתרון, זה פשוט יהיה ריכוז של שנאה, של אנטישמיות, שהכל פשוט מרוכז וכל אחד מהדהד את דעותיו של האחר. בכל אופן, תדעו שהקונגרס הזה, הכנס הזה, המיקום שלו הוא בגרמניה שטרסה 18 בטמפלהוף. אני מניח שכל האזור הזה יהיה שם קצת בעייתי ביומיים הקרובים. לפי מה שידוע כרגע, חלק מהמארגנים זה BDS, חברים לשעבר בסמידון אסוסיישן, ככה הם נקראים. אני יכול להגיד לכם את הדבר הבא, הייתה את המחאה הישראלית היום מול מסיבת העיתונאים, זה אפילו לא הקונגרס, זה מסיבת העיתונאים שהכריז על הקונגרס, אז היינו שם בבוקר לא הרבה אנשים, אני מבין, כולם מבינים שקשה להתייצב ביום שישי בתשע בבוקר, במיוחד להורים שבינינו, אבל היינו שם עם דגלי ישראל, מול אותה מסיבת עיתונאים. לא יודע בדיוק איפה היא משודרת או מה התוצאות של זה, אבל ראינו את האנשים שמגיעים לסקר את האירוע. עיתונאים שבאים לסקר את האירוע, שנראים מאוד 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 חד צדדיים בתאות שלהם. כלומר, ניטרלי זה לא היה, אבל מנגד היה סיקור די מכובד של רשתות התקשורת הגרמניות, שבאו לסקר את המחאה הישראלית, וריינו הרבה ושאלו הרבה, הרבה תמונות, הרבה כותרות, אז טוב שכך. כלומר, לא היינו הרבה אנשים, אבל המודעות עצם זה שהיינו שם, היה לזה אפקט. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע וכל מי שפגשתי שם. למרות שאני חייב לציין, הרוב הגורף בהתכנסיות הקטנות האלה, בלי קשר למזג האוויר, בלי קשר לשעה ביום, אם זה נוח או לא נוח, הרוב הגורף תמיד הוא גרמני. כלומר, הישראלים שבינינו פחות ניכרים. כלומר, אנחנו גם כאן. אני גם לא יוצא לי להגיע לכל מחאה, אני משתדל להגיע באופן עקבי, לא תמיד מסתדר, אבל אני כן, במיוחד לאלו, לקטנות יותר, לנישתיות, ליום חול, אמצע היום, אלו, שם כל אדם נחשב. אבל אפשר לראות, עומדים דגלי ישראל, בדרך כלל המחאות האלה למצוא את המקומות טיפה יותר פומביים, הפעם זה היה ממש בלב שכונת מגורים בוודינג, ורואים את המבטים של עוברי האורח, בין אם זה ברגל, בין אם זה בנסיעה, באוטו, פשוט רואים את ההסתכלות על דגלי ישראל, כאילו איזה פלישה לריבונות הוודינגית. בכל אופן, תדעו שהקונגרס הזה יוצא לפועל, קורה השבוע, סליחה, הסופש, הוא גם אמור להיות משודר, כמובן יש מקום פיזי, אבל נראה לי עיקרו, או האפקט העיקרי שלו יהיה משודר אונליין. אני רואה שיש איזה, כן, אני לא יודע אם לקרוא לזה מחאה או התכנסות, אבל אני כן יעדכן אתכם שהם, ההקרנה הרשמית או הסיקור שלו יהיה במסעדה שנקראת אלחמרה, והכתובת שלה זה בראומר שטרסה 16 10437. אז אם בקשה אתם באזור, תדעו פשוט שזה גם קורה שם. אני לא יודע, אני לא ממש יכול לצפות כמה אנשים יש שם איזו התקהלות או מחאה או זה, אבל תהיו בטוחים שיש שם שמח. אז אם אתם גרים באזור או עוברים באזור, אולי בסופה שקרוב תהיו מודעים לכך שאולי זה לא המקום הכי סימפטי להיות שם. אם יהיו עוד עדכונים בהקשר של אולי איזה מחאת נגד של הצד הישראלי, או איזה התכנסות כזאת או אחרת, אני אדאג להתקן אתכם, בין אם פה, או עדיף, כמובן שזה עניין של זמן, עדיף גם להסתכל באינסטגרם, או לעקוב אחרי האינסטגרם של מה נסגר ברלין, ממש ככה, מילה אחת, מה נסגר ברלין, ובמידה ויהיה איזה עדכון כלשהו על מחאה כזאת או אחרת שיוצאת לפועל בסופש, כאיזושהי תגובת נגד, אני אשתדל להתקן. אני רוצה להגיד בהזדמנות זו תודה לכל המארגנים. ישנם כמה בולטים שאני לא אציין את שמם, אתם יודעים מי אתם. אנחנו רוצים, ככל הקהילה, הקהילה הישראלית, הקהילה היהודית, רוצים להודות לכם על כל מה שאתם עושים בכינוס ובארגון של המחאות האלה, שבוע אחרי שבוע, במחיר של זמן פרטי, במחיר של משאבים. אז תדעו לכם שאנחנו כקהילה, אני מרשה לעצמי לדבר בשם יותר מרק עצמי, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ובתמורה כל מה שאנחנו נוכל לעשות כקהילה זה פשוט להגיע במספרים. כן, אתם מעדכנים, אנחנו מתייצבים. ככה זה אמור להיות. בכל אופן, זה לגבי הקונגרס הפלסטיני. אם אתם רוצים לקרוא עוד על הנושא הזה, אני אשאיר את הכתבה, מצאתי כתבה. ממש סיכור די מרוכז ודי שקול גם של מה בדיוק הולך לקרות, או מה בדיוק צופים שהולך לקרות עם כל הקונגרס, מה המרכיבים שלו, המארגנים וכדומה, ומי שרוצה פשוט לדעת עוד. כמו שאתם זוכרים, הכתבה שאני משתף איתכם, או שאר הכתבות, גם אם הם בגרמנית, פותחים אותם בגוגל חרום, וקוראים את זה באנגלית. אני גם עושה את זה, לא מעט. זה נותן לנו סקירה אם אנחנו רוצים להבין עוד על בדיוק מה זה אומר הקונגרס הציוני ומי הם הדוברים ואיך זה נולד כל הדבר הזה. אז זה אני אציין פה. אני אשאיר גם בפרטי הפרק את ההזמנה הרשמית של פלסטינה קונגרס. אני רואה פה, יש את האתר הראשי, palestinacongress.de. הנה, יש פה רשימה של כל הדוברים. לא מעט מהם. אני רואה פה גם שמות ישראלים. כרטיסים. בכל אופן, אני אשאיר לכם קישור לזה בפרטי הפרק. טוב, נמשיך לעוד כמה נושאים טיפה יותר כלילים. ישנה דרישה, זו יקרה לכל אלו שבעלי אזרחות. אני לא יודע אם צריך גרמנית, בוודאות צריך אירופאית, אבל ישנה דרישה ל30,000 עובדים לבחירות של האיחוד האירופאי שהתרחשו פה ביוני. אז אם אתם, אם תהיתם איך אפשר לעבוד או איך מגישים מועמדות כדי לעבוד ביום הזה, שמו לו די רווחי, אם אני לא טועה, אז אני אשאיר לכם קישור לאתר רשמי של berlin.de שמוביל אתכם למקום שבו אפשר להירשם. עוד משהו שנחמד לדעת זה היריד, ממש ככה, שעם כל מיני מתקנים, אני בתיגל הישן, או ליד תיגל הישן, אני אשאיר לכם פה כתובת, זה באזור שם. אני רואה פה ממש יריד לכל דבר, רכבת הרים, גלגל גדול כזה, קליעה למטרה, זה נראה ממש כיף גדול, יש פה סרטון קטן וזה בלילה, אני חושב שאם מזג אוויר הוא חבר, אז למה לא? הכניסה חופשית, אני בטוח שכל השאר לא, אבל זה נראה ממש מגניב, אז תדעו שזה קורה וזה כנראה יקרה. בוא נסתכל, זה כרגע כבר פתוח, 50 אטרקציות, 100% כיף, אני מסתכל באתר, וזה פתוח לעוד 30 יום, כלומר יש לנו עד 12 במאי, וזה נפתח בתחילת החודש. בקיצור, זה נראה כיף גדול, אם חיפשתם תוכנית או משהו להעביר איזה ערב נחמד עם הילדים, אז תדעו לכם שזה קורה. זה בתיגל הישן. אז כדי לסגור את הפרק היחסית אינפורמטיבי הזה, אני אתקן אתכם שישנם תוכניות גדולות מאוד לטמפל אופלפלד. במיטב המסורת הגרמנית, to do more of the same. מה זה אומר? הם הולכים לשמר את אותו קונספט של מתשעות, הולכים להוסיף ספסלים, הולכים לעשות כל מיני פעילויות של ילדים, מתקני כושר, גני משחקים מיוחדים, עם מקום, אני מניח, לסקייטבורד ולסקטים ולכל הדברים, ולרולר בליידס. או כמו, אני לא יודע אם ידעתם איך הגרמנים קוראים לרולר בליידס, והם קוראים להם אינליין סקייטס. כל הדברים האלה, וכנראה עוד, יהיו זמינים בטמפל אופרפלד. זה לא יהיה מחר או מחרותיים, אבל לפחות אנחנו יודעים שהם לא יבנו שם. שאני לא יודע אם זה רעיון כמה זה מעודד, כי אם יבנו שם זה עוד דירות, אבל מצד שני זה פחות ירוק או פחות ריאה ירוקה בעיר. זה נכון לעכשיו מה שצפוי להיות שם, ואם יהיה איזה שינויים בהקשר הזה, אני אעדכן. ובידיעה די רגועה ופסיבית זו, אני חושב שנסיים את הפרק הזה של מה נסגר ברלין. פרק מספר 24, כאשר אם יש לכם שאלות כאלו אחרות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, חלקכם גם יצרו. תודה רבה לכל אלו ששאלו מדוע לא היה פרק שבוע שעבר. מחמיא לי האמת, וזה מדובר בכמה וכמה. אז טוב לדעת כמה הפרקים האלו השתלבו בשגרה של חלק מבינינו. אני מודה לכל אחד ואחת מכם על ההזנה. שבוע הבא יהיה פרק כמתוכנן, ואם יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול אותי, או טענה, או הצעה, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל manisgarberlin@gmail.com, manisgarberlin@gmail.com. האימייל גם יהיה בפרטי הפרק. בינתיים אני אאחל לכם סופה שניים, ונשתמע בפרק הבא של מה נסגר ברלין. יאללה, צ'וס!